היי שפרה.
היי דפנה.
פרק 4 של סיפורה של שפחה.
וואו, אוקיי. אני כבר מרגישה שאפשר לחזור לנשום.
לגמרי.
להסיר נשימה. אנחנו בטריטוריה אחרת, יש לנו זמן ברכבת עד לשיקגו, קצת לדבר, לריב אם צריך.
איזה ריב קטן של חברות טוב, מזמן לא היה לנו, ממש דרמת בנות נהיה לנו. אפשר ללבוש איזה הודי, ממש כאילו קנית אותו בפוקס.
כן, אבל למה באותו צבע של בגדי השפחה, ג'נין?
ג'נין.
עד שיש לך הזדמנות לצאת מזה,
אבל
רצתה להתאים את זה לאייפאץ'.
נכון. אפשר להתקל בסתם חרות, לא חייבים להיות חרות כאילו ממש אייקונים, כמו פרד. אפשר להיות סתם להתקל בגבר שרואה הזדמנות לקבל מין אוראלי בכיף, ככה בכיף שלו. יש גם סתם חרות בעולם, לא חייבים להיות כאילו חרות שבונים מדינות פשיסטיות. פרק 4 הוא בעיניי מהפרקים הכי טובים של השפחה שראיתי.
וואו.
כן, אני קרא לי שם משהו, אני אומרת לך פה, אימה או דמעה, לא הייתה לי שום אימה, אני בכיתי מג'נין. חצי פרק, אני לא מבינה מה קרה לי, אני רק בכיתי. אני ישר הלכתי לאימה או דמעה. כי זה באמת מה שקרה לי שם עם הסיפור של ג'נין, בפלשבק,
כן,
כמובן.
לא, הוא פלשבק חזק, הוא טוב.
פרק 4, מבחינת הילייטס, אני חושבת שהכוכבות שלנו הן ריטה וג'נין.
נכון מאוד.
וריטה ממש באופן עכשווי ואקטואלי מחזירה את המנדט.
או.
אוקיי? ריטה אומרת לסרינה, שומעת? אני לא רוצה את המנדט הזה להיות יותר המרתה שלך ולגדל לך את הזה. נגמר.
כן. I'm not your friend.
I'm not your friend. ואת יודעת, גם היכולת לקרוא את המניפולציה הבוטה שסרינה מפעילה עליה, קוראת לה ואומרת לה, תגדלי איתי את התינוק, ואחר כך שולחת אליה את טואלו ואומר לה, תתכונני לעדות שלך.
מה קרה לטואלו? הוא פעם היה כל כך מבטיח, היה בו משהו, מין איש מסתורין,
כן.
והייתה תחושה שהכל נורא מתוחכם שם, ופתאום הוא עובד בשביל סרינה? וגם סרינה קרא לה הדבר הזה שהתורה שקורה לפעמים, לז'אנר מסוים של אנשים שלאורך תקופה בחיים שלהם היה להם המון חן וקסם אישי.
נכון.
והם הצליחו להפעיל אנשים דרך התכונה הזאת, ואת רואה אותם עדיין מנסים להפעיל אותה, וזה כבר לא עובד.
זה לא עובד.
ואז זה מחמיר. זה ממש מעורר רחמים, את אומרת חמודה, כאילו, תחזרי לתא שלך עם חולצות המשי שלך.
זה בפינתנו החדשה, איפה הסטייליסטית של סרינה, ואיפה אני קונה את הבגדים האלה? לא, החליפה הלבנה של סרינה, כאילו היא על היחטה שלה בקפרי, מה נסגר איתכם? זה נורא יפה, אבל מה נסגר איתכם?
כן, משהו שהם... כן, אין לי הסבר לזה.
עם העקבים. ריטה מוותרת על מה שסרינה מציעה לה, לבוא להיות בצד שלה, לגדל איתה את הילד, מחזירה לה ולפרד את המנדט, ההחזרה של תמונת העובר הזאת, כי אומרת, זה שלכם. אתם תטפלו בבעיה הזאת, לא אני. ואז היא יכולה להזמין סושי אדמה מוודא את קולה. ולא לאכול את המחמצת שאילה שעכשיו שנים בגלעד.
או.
נכון?
וואו, איזה בול.
ובעיניי זה מאוד מרפרר לדברים שקרו בפרק 3 עם הדיבור על ילדים.
כן.
כל הדיבור על ילדים הוא עוטפת, ועל אימהות כמובן, עוטפת 3-4 ביחד. באיזשהו שלב, בפרק 3, ג'ון אומרת לידיה, בגלעד יש, אין אהבה, בגלעד יש אלימות. זה מתקשר לי בול למה שסרינה עשתה לריטה.
כן.
אל דברי איתי על אהבה. לבוא לתת לי את התמונה של העובר ולהגיד לי, בואי נתפלל ביחד, ואחר כך לשלוח את תואלה להכין אותי לעדות עבורך, זו אלימות, זה לא אהבה.
אבל את יודעת מה? גם כשמוירה אומרת לה, לכי, תתאמתי, עם סרינה, mm-hmm. את יודעת כמה נשים היו מתות שתהיה להם את ההזדמנות להתאמת עם הגברת שלהן,
כן.
גם זאת אלימות. כולם מנסים לגייס אותה לצד שלהם. אז מוירה אומרת, אנחנו הטובים, בטח את בצד שלנו. וריטה, את רואה לה שהיא כל הזמן מאוד מוחזקת, היא לא מאוד מתמסרת. מאוד מוחזקת. ואז סרינה באה ואומרת לה, איזה כיף לראות פרצוף ידידותי. והיא אומרת לכולם, אתם לא תגייסו אותי לאג'נדה שלכם.
כן.
אני, יש לי את האג'נדה של עצמי, אנחנו עדיין לא יודעים מה היא.
בדיוק.
היא, השחקנית משחקת אותה מדהים בעיניי.
מאופק מאוד.
מאופק, אבל עוצמתי.
מגמרי.
והיא של עצמה, ריטה.
עכשיו, לה... אחרי כן. שהיא אכלה סושי.
נכון.
לא, הפריים הזה של הסושי הוא ידהד בי. אימה עוד אימה. כל הפרק הזה היה לי דמעה, במיוחד מאז הפלשבק של ג'נין. עכשיו, ראינו דבר שאנחנו יודעות שקורה בעולם.
כן.
בחורה עם אמצעים דלים שכבר מגדלת ילד, מגיעה למרפאה שהיא חושבת שתעזור לה לסיים הריון לא רצוי, ונופלת על מיסיונרית.
כן.
אוקיי, בהמשך היא מגיעה...
מיסיונרית הכי נעימה והכי...
כן, מתעתעת.
מאוד.
בהמשך היא תגיע לרופאת נשים, שתגיד לה, אלה הסכנות שבהפסקת הריון, הסכנות הללו הן בולשיט. רגע עשי, ג'נין אומרת לרופאת הנשים, אני לא יכולה לגדל את הילד הזה, כי א', ב', ג', ד', ורופאת הנשים מוצאת אותה ואומרת לה, שומעת, זה לא ענייני. אני התחלתי לפקוט, שיפרה.
כן.
אני התחלתי לפקוט. אנחנו, וזה הדבר המדהים בסיפורה של שפחה, פוסט-אפוקליפסיה ודיסטוטופיה ומה שלא תגידי, בולשיט,
כן.
בולשיט, זה הדבר שאני לא זוכרת שבעצם שמעתי מהסביבה שלי בשנים האחרונות. איפה הילד השלישי? למה לא זאת הילד השלישי? העולם העמיד לרשותי כל כך הרבה אמצעים לפריון, ואני לא רוצה להשתמש בהם.
כן.
וזה כאילו בסדר, אבל מתחת לפני השטח זה לא באמת בסדר. והסצנה הזאת בפלשבק של ג'נין, באה להגיד, לכולנו ברמה הכי יומיומית, זה מה זה בסדר?
כן.
אוקיי, אז לא נתקלת במיסיונרית כמו שג'נין נתקלה בה במרפאה הראשונה.
למה לא נתקלת? שהיא... על כל אוטובוס ומונית שירות בתל אביב, יש לך הפלה זה לא משחק ילדים, ותמיד נכון. בא לי לשים סטיקר של ילדים, זה לא משחק ילדים.
צריך איזה קישור או שניים כדי להביא אותם לעולם.
ילד צריך להיות רצוי.
נכון. אז אני, במקום הזה, היה משהו שעורר בהזדהות עמוקה, ונורא נורא בכיתי.
אז זה היה גם השיא וגם הדמעה.
זה היה גם השיא וגם הדמעה, כשהיא...
אבל אם תרצי, אחר כך בהמה עוד דמעה, עוד דמעה, אני אאשר לך. אני אאשר לך דמעות כגודל מיכל החלב, ששתי השפחות הצפרדעות שלנו נפלו לתוכו. זה, כשמדברים על סיפורה של שפחה, לכולנו קופץ לראש משל הצפרדע בתוך המים שרותחים כל פעם במעלה והצפרדע לא שמה לב ואז היא מתבשלת, נכון? זה המשל המאוד מוכר של הצפרדע, אבל יש עוד משל של צפרדע שנופלת לתוך קד של שמנת והיא קופצת וקופצת והיא בעצם מבזבזת אנרגיה ולא ברור לאן היא הולכת ואין לה תוכנית, אבל בסוף השמנת מתקשה והצפרדע יוצאת מעל החמאה. ואני חושבת,
וואו.
ולמה אני יודעת שאני לא סתם חושבת את זה? כי בסדרה כזאת שבה יש מעט דיאלוג בסופו של דבר, לא, זה לא הבית הלבן, זה לא בנות גילמור, אוקיי? כן. אם הם אומרות משהו, יש לזה סיבה. ובסצנה שסרינה אומרת לריטה, it's a boy, ואז ריטה אומרת, והוא ישחק עם צפרדעים, בנים לא משחקים עם צפרדעים, הם משחקים עם כדורים, הם משחקים עם, לא יודעת, מקסימום תולעים בחצר.
כן, תולעי המשי בגן, קופסה הזאת.
שורפים נמלים עם זכוכית מגדלת, ממתי הם משחקים עם צפרדעים? אני חושבת שהם בכוונה שמו את המילה צפרדע, ממש שתי סצנות אחרי שהשפחות נופלות לתוך קד החלב.
אז זה ההיילייט שלך?
ומיד אחרי שג'ון אומרת לה, what's your plan? ואובייסלי, אין לה פלן. היא צפרדע שנפלה לקד חלב, והיא קופצת וקופצת וקופצת, בתקווה שבסוף זה יהפוך לחמאה והיא תגיע לאן שהוא.
אז היא יגיע.
יגיע.
דמעה או אימה שלך?
דמעה שלי זה כל הריב הקולוסלי של ג'ון וג'נין בתוך קד החלב. הרגשתי כאילו זה אני ואחותי, ואנחנו בפיצוץ שיכול לקרות רק בין החיות, okay. שאת יכולה להגיד מצד אחד דברים נכון. קשים, ושנייה אחר כך להושיט ליד ולשלוף אותה מתוך הקד ולרוץ קדימה להרפתקה הבאה, ועוד יותר מזה, יש הרבה פעמים בין החיות כל מיני אקסיומות לגבי מי מטפלת במי ומי אחראית למי, אבל הן תמיד, תמיד גם מתהפכות. וחשבתי על משהו נורא יפה שקראתי בספר של אורנה קזין, איך להיות. היא כותבת שם שבחברות תמיד יש אומנת ויש נסיכה. זאת אומרת, ואל תתבלבלו לחשוב שהנסיכה היא זאת שמחזיקה תמיד את כל הכוח. גם ג'ון אומרת לה, הייתי צריכה לעזוב אותך מזמן, למה לא עזבת אותה? לא כי את, היא צריכה שאת תצילי אותה, את צריכה להציל אותה.
נכון.
את צריכה כדי להפוך לסייביור שאת מדמיינת או שואפת להיות, את צריכה כל הזמן מי שנזקקת לידך כדי להציל. וזה הדמעה שלי, כי מצאתי בזה את עצמי הרבה, וזה היה יפה.
אני הדמעה הנוספת שהזעתי, אחרי שאמרתי נזכרתי שהעולם העמיד רשותי את כל האמצעים להיריון, להחזיק הריון, אבל העולם גם העמיד רשותי את כל האמצעים להפסיק הריון. הדמעה הנוספת בכל זאת הייתה כשג'נין שרה לקיילב את בוב מרלי. Every little thing's gonna be alright. אין הרבה מה להגיד על הרגע הזה, הוא פשוט, כשאת ראית בלסטים, את הרגע מהעונה הקודמת, שאני לגמרי שכחתי ממנו, שג'ון משקרת לג'נין ואומרת לה שקיילב, שקיילב הוא נהדר, וג'ון משקרת לה ואומרת לה שקיילב הוא בקליפורניה, בשמש.
וואו, אחרי שיקגו היא עוד תנסה להגיע לקליפורניה.
בואי נראה אם זה יקרה. ומה קורה בדרך לשיקגו?
על מי יש אופציה לקראש בפרק הזה?
הקראש השבועי שלי קשור לדמעה שלך. הקראש כן. השבועי שלי הוא על ג'נין וג'ון ביחד.
או.
מה שאת, זה מעניין, כי את חווית את זה כרגע מאוד של הזדהות אמוציונלית, כמו שאני חוויתי את הפסקת הרעיון של ג'נין, ואני חוויתי את זה כאני מתה לכן. ובסוף, ג'נין היא אמיצה שם, והיא אומרת לג'ון הרבה דברים אמיצים, והן עוברות שני דברים שאי אפשר לעלות על הדעת בכלל, נכון? המסע שהן עוברות, אנחנו לא יכולות לעלות אותו על הדעת, ונדרש אומץ רב כדי לברוח, כל מה שהן עשו דורש המון אומץ, סבבה. אבל מה דורש הכי הרבה אומץ? להסתכל לחברה שלך בעיניים ולהגיד לה, כן, מכרתי אותך כדי להציל את הבת שלי. וזה יכול לקרות רק בקשר מהסוג שדיברת עליו.
נכון.
בקשר של אחיות, שאני כבר לא יודעת אם ג'נין וג'ון, אני קושרת אותן ביחד, יכול להיות שהן כבר לאט לאט הופכות לשתי פנים של דמות אחת.
או, מעניין.
מבחינתי.
יש לנו את פייט קלאב גרסת גלעד.
קצת, זה מזכיר לך את זה? זה יכול להיות המקום הזה, ובגלל זה הן ביחד יצרו לי איזה דמות אחת, ותראית, כשג'ון אומרת לג'נין, שהיא, כן, היא סיפרה לעיניים איפה הם, כדי להציל את הנה, ג'נין לא כועסת. ג'נין מבינה אותה. והם ייצרו לי שם שפה אחת.
כן.
שהתפצלה לשתי דמויות.
מעניין.
זה התאהבתי.
אני לא בטוחה שיש לי קראש בפרק הזה. אני מרגישה שיותר מהכל זה היה פרק של סידור הלוח. אני ממש הרגשתי שאני רואה את התסריטאים יושבים ואומרים, אוקיי, אנחנו צריכים את ג'ון וג'נין בשיקגו, איך נביא אותן לשם, הם יעלו על רכבת, ככה וככה, אוקיי. אנחנו צריכים בטורונטו איזשהו מהלך שמכריח את סרינה ואת פרד לחזור אחד לחיים של השני.
לחזור, נכון.
עכשיו בואו נעשה את זה ונגרום לזה לקרות. וכאילו, על הדרך הרווחנו גם דברים מאוד יפים, כמו ריטה.
ריטה, פרק ריטה.
פרק ריטה, אז כן, יש לי קראש, יש לי את ריטה.
בטח.
כן. אז אני חוזרת בי. הקרא שלי בפרק הזה היא ריטה.
לגמרי.
אני גם מרגישה שהיא הקרא של מי שביים את הפרק הזה. הם ממש העירו אותה יפה, ונתנו לה לזהור בתוך השקט שלה. ריטה בכלל לא מפוענחת גם מבחינת הנאמנויות שלה, אמרתי את זה מקודם, לא רק מבחינת הדמויות. האם היא הייתה true believer של גלעד או לא? לא יודעת. היא לא רצה למרד כמו ג'ון, היא לא, כשהיא פוגשת את סרינה ופרד, הקושי שלה הייתה מוישי, אני לא בטוחה שהיא עדיין מתלבשת מאוד שמרני, רואים אותה נכון, גם בטורונטו.
נכון, היא עוד בצבעים של המרטות.
כן, יש שם משהו פנימי שלה, שלא בטוח, הייתי אומרת שבסקלת הדטלשים היא מסורתית.
חד משמעית, אני חושבת שאני אמשיך את דברייך, זו מחשבה שעלתה לי בסצנה של ריטה עם סרינה. סרינה במפגש עם ריטה מציעה לריטה את האופציה להחזיק אמונה דתית בעולם חופשי. וזה מאוד מרגש את ריטה, השחקנית מגלמת את זה מדהים. ועל כן האכזבה כשטואלו מגיע עם תיקי הסנגוריה היא כל כך עמוקה. נכון. ועל כן המהלך הוא כל כך חריף.
נכון.
היא גם בסופו של דבר מוכרת סוד.
היא מוכרת סוד, אבל היא עושה עוד משהו. כי אם היא באמת שמרנית, כמו שאנחנו אומרות, היא אומרת, לילד הזה יש אבא, והוא יהיה בתמונה. אוקיי, בואי נדבר רגע על שם הפרק.
שם הפרק.
חלב.
חלב.
טוב, זה מעבר לממד הסימבולי מאוד, שבו הן צונחות לתוך קד של חלב.
היא אומרת, fuck it's milk. היא עושה את זה כל כך טוב, אליזבת מוס.
מצד שני, היא אמורה להגיד, thank goodness it's milk, כי זה יכול להיות גם פטרול, זה יכול להיות חומצה, חומר ניקוי, זה יכול להיות כל מיני סוגים של נוזלים אכזריים ורשעים. חלב הוא נוזל מנחם ומתוק ונעים.
נוזל החיים עבור התינוקות.
כן. מעניין שהם לא שתו ממנו, הם הגיעו מורעבות למורדים שם.
היה להם קר מדי.
היה להם קר.
בעצם הם קפצו למקרר. אני הרגשתי בסצנה עם טנק החלב, מחלית החלב, שזה בעצם הייתה סצנה ממש, ממש המחזה תיאטרלית, גם באמת, באמת איך שהיא הייתה מבוימת, וגם זה היה דימוי, וזה באמת כוח ענק של סיפורה של שפחה. אני לא מכירה היום סדרה שעושה את הדברים האלה באופן המושלם הזה. הכוח לקחת דימוי, שאת יכולה לכתוב אותו, הן קופצות למחל חלב. אוקיי, הקורות והקורים יבינו מה רצית לומר. להקים דימוי כזה לחיים, זה מסובך. זה מסובך, כי חלב הוא דבר כל כך, שנמצא בכל כך הרבה מקומות. זאת אומרת, זה דבר שיש לך בבית כל יום.
כן.
אוקיי? עכשיו, לקחת את הדימוי הזה, ולהפוך אותו אסתטית למשהו שאת רואה, מבינה, והוא לא נראה לך בנאלי, לא ראית אותו, זו מלאכה קשה.
כן.
אני הרגשתי שהסצנה על אף שבסוף היא מושתתת על נוזל שיש לך בקרטון, כן, במקרר,
כן.
היא עשויה מבריק. כי זה דבר שלא יכולת לעלות על הדעת.
כן. חוץ מנניח בדימוי באמת כמו של קליאופטרה, או מלכת שווה, כן. שהן טובלות באמבטיה של חלב. וכאן זה הכוח של הסדרה הזאת בהיפוחים.
נכון.
הן, כדי להינצל, הן חייבות לרוקן את החלב, להיפטר מהנוזל העשיר ומחיה הזה.
שזה גם כמובן קשור למה שג'נין עושה ומה שריטה עושה, ששתיהן מוותרות על ילדים. שתיהן מוותרות על האופציה לגדל ילדים. ואז את מנקזת את החלב, אני רק חושבת
וואו,
על חלב אם.
וואו, אוף, אוקיי, עשית לי עצמה מורד פעם שנייה.
וואו, איזה, אני בסטרייק. הימורים.
הימורים.
שם אחד עולה בראש. ריטה, ריטה, ריטה.
כן, אה?
כן, אני חושבת, אני לא, עלילתית בוודאי יקרו שם דברים מעניינים, אני אתן הימור שהוא מעבר לעלילתי, אני חושבת שריטה תייצג עבורנו את האופציה השפויה. את האופציה הסלחנית, המאפשרת, הליברלית, כלפי החזקה באמונה דתית. אנחנו נראה בדיוק את מה שאמרת, את האישה ששומרת על האמונה שלה, אבל היא לא קנאית לשום דבר.
מעניין.
אז זה האימור שלי.
יפה. האימור שלי, אין לי. אני...
תמרי על ג'נין.
על ג'נין?
תראי, כן. סוף הפרק הוא מאוד מאוד משמעותי.
מה קורה בסוף הפרק?
סוף הפרק... ג'נין נותנת
לטרוריסט
הזה את מה שהוא רוצה על מנת להישאר, את מה שג'ון לא הצליחה לתת לו. אפשר להגיד מציצה?
אני אמר, להגיד שזה אמור, טוב, אבל אני אמר לאותו כיוון שאת התחלת להגיד, שבו ג'ון וג'נין הופכות לשני פנים של אותה דמות, או למשלימות אחת את השנייה.
כן.
הדברים שאחת לא יכולה לעשות, השנייה יכולה.
בסוף הפרק.
כן.
מראה לנו את זה טוב טוב.
ואני חושבת ש... לי כצופה יותר נעים ומעניין לראות זוג נשים מגיעות אל הקרב, ולא את ג'ון אוסבורן, הלוחמת הבודדה, הולכת להציל את העולם לבד. זה יותר מעניין.
זה עושה סדרה יותר טובה.
בהחלט.
מילה אחרונה על הסוף, בסוף מילה אחרונה על הסוף, ובכלל על בחירות של נשים. לי כצופה נדרשתי להשיל הרבה שכבות של שיפוט, ממה שג'נין בוחרת לעשות בסוף. האוטומט שלי, נגיד את זה בלי להתבייש, היה להגיד, איך היא עושה כזה דבר? ואז הבנתי שזו העמדה שרצו אותי בה. העמדה שבה אני אגיד לעצמי, את לא יכולה לשפוט בחירה של אף אישה על הגוף שלה אף פעם. ולכן זה בעיניי אחד הפרקים הכי טובים של השפחה.
יפה.
באתי מאוד נמרצת לפרק 4, לפודקאסט לפרק 4. זהו, אז בואי נראה מה יביא לנו פרק 5. Can't wait.
זה מעניין, אני אמשיך במשפט אחד את מה שאמרת עכשיו על ג'נין, כי באמת עכשיו בארץ, שבוע שעבר בגלריה, הייתה כתבת שער של מישהי שעבדה כחשפנית, והיא מדברת על המחירים של העבודה בתעשיית המין, ואת קוראת את זה, ואת אומרת כאילו, אני אישה פמיניסטית, וברור שכל אישה שעובדת במועדון חשפנות ומתפרנסת מהגוף שלה באופן הזה, אז היא מנוצלת, ועכשיו עוד מישהי כתבה ואמרה, זה לא מתאר את החוויה שלי. אני בוחרת לעבוד בעבודה שאני טובה בה, נהנית ממנה, עושה ממנה כסף טוב, אל תחליטו בשבילי מתי מנצלים אותי ומתי לא. וזאת פרספקטיבה שנורא קשה לנו איתה, לי קשה איתה, לי בא להגיד, את פשוט לא יודעת שמנצלים אותך, או שכשאת מאפשרת לנצל אותך באופן כזה, זה מייצר את המקום הזה בעולם שינצלו נשים אחרים באותו אופן. זה נורא מורכב ומסובך, אבל זה דיון שאני שמחה להקשיב וללמוד ממנו, וזהו, ואני אשים נקודה. זה דיון שאני מאוד שמחה להקשיב וללמוד ממנו.
שפרה, אנחנו ניפגש בפרק 5. בינתיים אפשר, כדאי, רצוי לעשות לנו לייק, סאבסקרייב, פולו, יש את זה בעברית?
עקוב, עקבי, עקבי.
עקבי אחריי.
זה מעולה ללחוץ על כפתור העקבי, כי אז כל פעם שיש פרק חדש, את תדעי על זה. וגם החברות שלך יוכלו לדעת שיש פרקים, כי ככל שיותר אנשים ונשים יעשו לנו לייק, פולו, סאבסקרייב, יותר אנשים ונשים ידעו עלינו, ולנו זה יהיה כיף.
ומה חשוב? שלנו, יהיה כיף.
חד משמעי.
אז עקבי אחריי.
עקבי.
אפשר גם לשלוח לנו שאלות, מחשבות, רעיונות, אנחנו ממש ממש נשמח. דברו איתנו בוואטסאפ טוב, 053-606-9501. זה המספר, נפרסם אותו גם באינסטגרמים שלנו. פרק חדש של סיפורה של שפחה, עונה 4, המצוינת עד כה, יש לומר, משודר מדי חמישי בהוט 3, ועולה כמובן בהוט VOD.
ותחת עיניהן, הפודקאסט שאי אפשר לצפות בסדרה בלי להזין לו, עולה גם הוא בכל יום חמישי.
ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, אנחנו כאן. ניפגש בפרק 5.